בוא ילד.
זה תמיר, אבל הלכת של תמיר.
מה?
הלכת של תמיר.
טוב טוב, טוב נחת. דיני היין, מה עושים, איך עושים יין, מה מברכים על היין. יין, קיימנן, יש חילוקי מנהגים בין מרן לבין הרמה. מרן סובר כמו הריף והרמב״ם, למעשה יותר מהרמב״ם. הרמב״ם בכלל סובר שהיין כולו צריך שיהיה נקי 100% ולא מעורב בו שום דבר אחר. מדבר על קידוש. יין שראוי לנסך בו על גבי המזבח. אז אם שם בו אפילו איזה פירור של איזה תבלין, לחתו שהכל, כך דעתו של הרמב״ם. אבל רב הפוסקים חלקו עליו. הריף כתב שהרוב יהיה מים, יין, כלומר 51% מיץ שיצא מהענבים, 49 מים בשאר הדברים, תבלינים, חומרי טעם, צרעים, מה שאתה רוצה תעשה. ואז אתה מברך עליו הגפן ויוצא בו ידי חובת קידוש. וכך מרן פסק. אבל הרמה פסק ששני שליש מים, שליש אחד יהיה נטו, שיהיה יין, יוצא מן הענבים, ואילו שני שליש יהיה מים. עכשיו השאלה, צימוקים. שהרבה עושים מהצימוקים יין, וגם בזמן הגמרא היו לוקחים צימוקים, מניחים אותם במים, שורים אותם במים, והצימוקים סופגים את המים, ואחר כך סוחטים אותם, קודשים אותם, מוציאים מהם מיץ, ברכים עליהם בורא פרי הגפן. זה הלכה, כך נפסק הלכה גם בגמרא, גם בשולחן ערוך. כמה יהיה הכמות של צימוקים מול המים?
קילו צימוקים וליטר מים. קילו צימוקים וליטר מים.
ליטר מים? אז לפי מרן, שליש צימוקים, תיקח כוס אחד לצימוקים, תשים אותו בקערה, תשפוך שם שתי כוסות מים ותשאיר אותו 3 ימים, כל המים יישאבו לתוך הצימוקים. זאת אומרת שני שליש מים, שליש אחד צימוקים. אבל בתנאי שאותם צימוקים עדיין יש בהם דחלוחית, שאם עקה עליהם בדבר קשה יוצא מהם קצת דבש, מיץ, אז זה מועיל. וכותב מרא, לכתחילה צריך 3 ימים. ככה היו עושים. 3 ימים מניחים את הצימוקים במים, ואחר כך באים, סוחטים, ולוקחים את זה, זה ברכתו בורא פרי הגפן. יש מנהג אחר, זה בעיקר אצל צפון אפריקה, שמים אותו במחבת, ביום שישי עצמו. לוקחים מחבת. שמים שם צימוקים יבשים, מוסיפים לו מים כמו שאמרנו, ומהפכים אותו במחבת הלוך ושוב, סכן אין לו מנוחה, היהודי הנודד, מסתובב וסופג את המים, אחרי שהמים מתאדים או נספגים בתוך הצימוקים, הצימוקים מתנפחים, נהיה ממש ענבים. לוקחים אותם, סוחטים אותם, קודשים אותם וסוחטים, והמיץ היוצא מהם זה ברכתו, מורה פרי על גפן. סליחה? רגע, יין מבושל זה דין בפני עצמו. נלך צעד צעד, לא נערבב אחד בשני. יש מבושל, יש מפוסטר, יש על כל דבר יש לו את המגילה שלו. עכשיו, זה מועיל, שני מועיל. והתנאי שמרן כתב, שיהיה לחלוחית בצימוקים שאני מניח, הם לא יבשים, הם יבשים כן, אבל יש בהם, אם אני אדרוס אותם, יצא מהם מעט דבש. אז זה מועיל. וכך כתב גם, עליו השלום, גם הרמב״ם סובר כך, שמצימוקים עושים יין, מועיל. ועוד גדולי הפוסקים, כולם הסכימו בזה, אין בזה מחלוקת. שולחן ערוך כותב, יקשו, הרי השולחן ערוך עצמו, כותב במקום אחר, שאם לקחתי פירות, וביניהם גם לקחתי צימוקים, ושמתי אותם במים, השרתי אותם במים, ואני רוצה לשתות את המים, ברכתו שהכל כדין מצפרות. מה קרה פה? אז אמרו, זה משהו אחר. מה משהו אחר? אלא, זה כמה שהמיץ יצא מהענבים, ואני שחטתי את הענבים, ריסקתי אותם, וסיננתי אותם, אז זה מים שיצא מהענבים, וכמו ענבים, כמו גפן, היינו אך. כי בזמנם ככה היו עושים, היו שומרים את הענבים כל ימי החורף מיובשים, בקיץ היו מיובשים אותם, ואחר כך בחורף כל פעם שהוא צריך יין, עושם צימוקים ויוצא לו יין. זה יקרה מצימוקים, אז זה מסקנה. יש רצו להגיד חצי חצי להלכה, שני שליש שליש. עכשיו יש הלכה נוספת, תמד. תמד פירושו, לא מדובר בצימוקים. תמד מדובר ששחטתי ענבים והוצאתי מהם את המיץ. זה הופך להיות יין. עכשיו הענבים האלה, אל תזרוק אותם. חרצנים שלהם, תשמור אותם. תוסיף עליהם עוד מים. הפעם היין שיצא יהיה יותר חזק כפול מהיין הקודם. זה נקרא תמד, תנסה ותראה. התמד הזה, שם מועיל שלוש כמויות, מרובה, שלוש כמויות שישים, מצא שלוש, מברך עליו הגפן. זה תמד, למה? כיוון שהוא חזק. כך עושים. והתורה זהב כותב שלפי הרמב״ם, הרשב"א סובר שדרך להשרות אותם. תמד, מרן כתב את זה בפירוש שולחן ערוך. תמד זה החרצנים, אחרי שהוצאנו מהם את היין, אני מניח אותו עוד פעם בתוך החבית. יש כאלה עושים מזה ערק, יוצא משובח, אבל זה עושה ממנו ברכתו בורא פרי הגפן. אז כך הסכימו כל הפוסקים, אין בזה מחלוקת. הרלב"ח היה הרב של ירושלים, איך קראו לו? רבנו לוי בן חביב, היה גדול הדור. הוא היה מהנוסעים בספרד. נשבע בתור ילד, ימח שמם הנוצרים, לקחו אותו והוא ברח. הגיע לירושלים בחוסר כל, ונהיה רב של ירושלים, לפני 500 שנה. כותב הרלב"ח, שבתנאי שתשים אותו שלושה ימים במים, אז אתה תברך הגפן. בין צימוקים, בין תמת. שלושה ימים היה במים, המים היו בתוכו, הוא היה בתוך המים. תו סוחט, מברך עליו הגפן גמור. באמת, זה יוצא יין חזק פי שלוש מהקודם. השיעור האלכוהול שלו... מה, מה? הפסולת של הענבים. עם ענבים חיים, עם ענבים יבשים. אותו דבר. היינו אח. בשניהם זה נקרא תמת. תמת, תף, מם, דלת. שיביתי השם מנגדי תמיד בליות. בסדר? הלאה. עכשיו, כך כתב הרלבח. אבל תשבץ, תשבץ... מה, מה?
בתמת הזה יש לחלובית? יש לחלובית בחלק בתמת?
פסח?
לא, בתמת. יש בו לחלובית?
כן. כן, יש בו לחלובית. הרי שרוצה את התאים. שחקת, הוא רטוב. כן. מיד, לא מחכים. מיד, אחרי שהוא שחטו אותו, מחזירים אותו לחבית, מוסיפים לו מים. אז מועיל. עכשיו, יש לנו התשבץ. התשבץ כתב שהענבים מועיל בכל מצב. אבל בצימוקים אני צריך לחלוחית. ענבים אני לא מתווכח. כל מצב שיש לך ענבים, אתה סוחט אותם, יוצא מהם יין, זה ברכתו הגפן. אבל בצימוקים, אני צריך שלפני שתכניס אותם למים, תבדוק שיש בהם לחלוחית כמו דבש, ואז ברכתו בורא פרי הגפן. היה הרב בכור שור, לפני 250 שנה, כותב, תדע, כל שחזרו למידתם, כן, מה פירוש? זאת אומרת, אם אתה שמת שתי כוסות יין, מים, וכוס אחד ענבים, ואחרי ששחטת, אתה רואה שיוצא לך שלוש כוסות, עד שלוש כוסות זה עדיין בחתו בורא פרי הגפן. יותר, כבר לא. זה כבר מזויר. זה כבר... שפך מים. בא מהצד אח שלך הקטן ושפך מים. לא ראית. כן. הבן ישי כותב שלכן צריך להיזהר. אומר כך נוהגים גם כן בכל ארצות המזרח שהיו שמים את היין, את הענבים או את הפסולת של הענבים. וסוברים כמו מרן וזה מועיל, מלכים עליו בורא פרי הגפן. עכשיו נעבור לדין, להלכה אחרת. הלכה של יין מבושל. לא מפוסטר, אני מדגיש, לא מדובר במפוסטר. מה זה מבושל? היה מנהגם, בעיקר בחלב וגם בטורקיה, היה להם שם בבית שפחות, והשפחות היו גויות. היו באות בכל יום וגם בשבת, מנקות את הבית, מסדרות את הבית, ואז מנקות הכל, מזיזות את כל, היה להם כוח של שור. כל אחת, שלוש כוח סוס. גוררת, מושכת, ארונות, ספסלים, את הכל. עכשיו, היין הזה נמצא עדיין בראשיתו. אז היא מנענעת אותו, והיא נוצריה עם מחשמה. אז מה יהיה כעת שלא יהיה יין נסך? זה הרי סתם ינעם, זה חכמים גזרו. יין שניסך לעבודה זרה זה דאורייתא, אסור. אבל סתם ינעם, יין שגוי הזיז אותו, נענע אותו והוא פתוח, זה אסור מדברי חכמים. כתוב עליו שמי שותה ממנו לא יזכה לו עלינו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. יש שם בגן עדן איזה יין מיוחד, הוא לא יזכה מזה. אז שמה, מה הדין של היין הזה, מה היו עושים? כל היהודים, זה ידוע, ככה היו נוהגים. תשאל כל חלבי, כל שמי, כל יוצא ארצות הללו, מה היו עושים? היו עושים יין בבית, ואחרי שעושים את היין, מניחים אותו בסיר, מרשלים אותו, בשל קצת, רותח, ואחר כך מקבים, וזה, אז אין בעיה, אם בא, כך כתב גם הרמב״ם, כיוון שיין זה לא מתנסך על גבי המזבח, הוא נפסל. אז מותר, אם הזיזו את זה, נענעו את זה, אפילו אמרו זה לעבודה זרה. הם הלכו לעזאזל, לעבודה זרה איתם, והיין הזה כשר למהדרין, ומברכים עליו מורה פרי הגפן. יוצא שיין מבושל, אין בו איסור אם נגע בו גוי. עכשיו יש מחלוקת גדולה, כל הראשונים, מה נקרא יין מבושל? מה נקרא? נו, נשמע בכבוד, מה דעתכם? מה? כמה? 71 מעלות. הוא אומר 71. מה אתה אומר? איך? מעט מהיין. מה אתה אומר, יתרו?
לא, מה שאומר זה טוב, שיתבשל, אז יתמעט מהכמות שלו.
אבל היה על האש?
בוודאי, איך לא היה על האש?
לא, לפעמים זה מתמעט מהאוויר.
לא, אין מה, זה מתבשל, אז זה היה במושל.
מתייבש, שם בשמש.
לא, אז זה לא, אין לו מיניים במושל, לא צריך מיניים במושל על האש.
כן. אז יש בזה ארבעה דעות בראשונים. והמאירי, עליו השלום, הוא היה אחריהם, קיבץ את כל הדעות כולם. וכתב מה הדעות ביין מבושל, מה הגדר של יין מבושל. כותב המאירי, יש ארבעה תנאים. יש מאן דאמר שהיה יין נאמר, היה 100 ליטר, נהיה עכשיו 99 ליטר. ירד ליטר אחד, אפילו אחוז, או פחות אפילו, אבל התמעט מהכמות שהייתה מקודם, זה נקרא מבושל. כדין כל בישול, כל בישול שהיה על האש, האש אוכלת, צורפת, אז זה נקרא היה מבושל. יש דעה שנייה שאומרת לא מספיק יהיה מבושל ויסר, אלא צריך שיהיה יותר עבה. זאת אומרת סמיך. מה פירוש סמיך? לא צריך שיהיה כמו ריבה, אלא היה בהתחלה כמו מים נשפך, עכשיו הוא יותר איטי. התעבה. התעבה. לא, לא, לא חייב להחסר הרבה. תנסה, לא חייב. תעשי את הפעם מרק בבית, תעשה. תראה, לא יחסר הרבה, והמרק נהיה יותר עבה, כן? כל דבר שמים על האש. עכשיו, יש סוברים שירד ממנו שליש. ולא הרבה. זאת אומרת, הוא יעמוד על האש בצורה שישאר ממנו שני שליש. ירד ממנו שליש, זה נקרא יין מבושל. ויש אומרים, אני לא צריך לא שליש, לא עבה, ולא השתנה זה, אלא השתנה הטעם. שמי שיודע, מבין ביין, הוא טועם, אומר, זה לא טעם יין. ותדע, היום יושבים, הרי כשבאים להוציא איזה יין לשוק, יין משובח, מביאים כמה טיפשים, יושבים שמה, וכל אחד טועם, לא אומרים לו איזה בקבוק, כל אחד טועם ויורק, יש להם ברמינן, חוץ מכבודת הכנסת, מרקקה קוראים לזה. הוא עושה בפה, מסובב אותו, ויורד לתוך הזה. ואחר כך הוא טועם בחך, ולפי זה הוא יודע, אם הטעם השתנה, הוא אומר לך, זה טעם קברנה, זה טעם מרלו, זה טעם ריסלינג, וכו' וכו' וכו'. אז אומר המאירי, יש אומרים שצריך שהטעם שלו השתנה, שינוי טעם. הביא את ארבעת הדעות האלה. ואמר המאירי שהחכמים לא גזרו על זה. למה? למה לא גזרו על יין מבושל? למה יין מבושל, אם נגע בו הגוי, הוא מותר? יש שתי דעות. עוד פעם, הראש והרשב"ם. הם כל הזמן חולקים בעניין הזה. הראש סובר כיוון שזה מצוי. מה הפירוש? היין המבושל הוא מצוי. כיוון שהוא מצוי ואנשים היו מבשלים את היין, קרה בשביל שיהיה להם יותר זה, לכן לא גזרו עליו. אבל הרשב"א לא סובר מטעם זה. סובר מטעם שינוי טעם. ברגע שהשתנה טעמו, סובר הרשב"א, זה קובע. לא קובע כמה הרתיח, כמה, מה הרתיח, מה לא הרתיח, אלא כיוון שברגע שאתה השאלת אותו בצורה שהשתנה טעמו, והאמת משתנה טעמו, אפילו בטמפרטורה, מה שהוא אמר 71, משתנה הטעם. משתנה הטעם, ואז הטעם הוא אחר, ממילא הגוי לא יכול לאסור אותו. זה נקרא יין. עכשיו יש לנו בעיה אחרת. בעיה שהיינות היום מפוסטרים. מה זה פסטור? יש תדעו, לא כל פסטור זה פסטור. יש פסטור של חלב, יש פסטור של יין, ויש פסטור של מוצרי חלב, ויש פסטור של מוצרי בשר, יש דגים, גם כן עוברים תהליכים של בישול מסוים. קוראים לזה פסטור. כמה? ולכל דבר יש חוקים משלו. למה? הם רוצים לשרוף את החיידקים שנמצאים שם, וגם היין, איך הוא נהיה תוסס? ברגע שאתה חושף אותו לאוויר, ואתה קוטש את היין, מוציא ממנו את המיץ, באים החיידקים. ומי שעושה את היין, יין זה החיידקים. זאת אומרת, הראיה, שאם אתה תשחט יין בבית, ענבים בבית, יותר נכון, ותוציא את היין, אם אחרי, תוך 3 ימים, זה טעם אחר. אחרי 3 ימים, טעם אחר. אחרי חודש, אחר לגמרי. למה? זה לפי כמות החיידקים שהתערבו בתוך היין. אמרתי לך שהגרון צריך טיפול. הבנת? זה נקרא פסטור. עכשיו היום יש חוק שלא שותים יין, לא יוצא יין לשוק, ולא כולם, אבל חלק גדול מהיינות הם מפוסטרים. מיץ ענבים כולו מפוסטר. אבל יין, יש כאלה מפוסטר, יש לא. אתה תראה, כתוב מאחורי הפיקט, כתוב שם אם היין מפוסטר או לא מפוסטר. זה שם, יש בזה דיון ארוך מאוד בפוסקים, מה הגדר של יין מפוסטר. אז הרמב"ן, עוד פעם, גם כאן כמו בבישול, הרמב"ן אומר, כל שנחסר מהמידה שלו, אפילו מעט, מילימטר או 2, זה נהיה יין מפוסטר, שהוא נקרא כמו דין יין מבושל. הראש חולק עליו, ואומר, צריך שיהיה רותח. ורותח זה לא רותח מבעבע, מספיק שכבר, כמו שהוא אמר, 71, שעולה, חכה, לא, לא, לא יצולד. שעולה בועות בועות עולה, זה נקרא רתיחה. אז אתה רואה את היין רותח, מתחיל לפתוח, זה כבר נקרא יין מפוסטק, כך סובר הראש. הרשב"א אומר שזה לא מחלוקת, היינו ברגע שהוא רותח קצת, ממנה נחסר. אומר, בדקתי ומצאתי. אז הרשב"א היה יותר חקרן, חקר, אמר אין מחלוקת. אז הוא מסכים איתו, יוצא ששלושתם, הרמב"ן, הראש והרשב"א, מסכימים שברגע ששמת אותו על האש ואלה רתיחה, זאת אומרת, זה יכול להיות כבר 50 או 60 מעלות אפילו, תלוי איזה סוג יין, זה כבר נקרא יין מפוסטר. נעבור כעת לחכמי דורנו האחרון, שהתחילו לפסטר יין. הגאון הרב מנחת יצחק, זה היה הרב יצחק יעקב וייס, אב בית דין של העדה החרדית, עוד לפני שהיה פה, הוא היה בלונדון, והיה גאון גדול, מפורסם בכל העולם. הגאון מנחת יצחק כתב, אם זה הגיע ל-60 מעלות, זה נקרא יין מפוסטר. זאת אומרת, מצב של רתיחה ל-60. כך כתב מנחת יצחק. האגרות משה, הרב פיינשטיין, זכרונו לברכה, כותב כל שיד צולדת בו. מעשה זה כמעט אותו דבר. כי אתה יכול לגוע בדבר רותח עד 50, 50 וכמה מעלות, 60 אתה לא תוכל לגוע. כל שיד צולדת בו, זה נקרא מפוסטר. גם שבט הלוי, הרב אוזנר עליו השלום, שלושתם הסכימו כמעט לדעה אחת. זה כמעט אותה דעה, ש-60 מעלות זה יד צולדת בו, ו-60 מעלות זה כבר נקרא שנחסר ממנו משהו, זה נקרא יין מפוסטר. הרב שלמה זלמן אוירבך חלק עליהם, היה כוחו גדול. מה הוא טוען? הוא הלך ובדק איך נעשה פסטור. שאל את ה... הוא יותר... שאל את אנשי המסחר, מבחינה מסחרית. אמר להם, איך אתם מפסטרים? הלא נחסר יין. עכשיו, אם אתה בבקבוק אחד, אז תגיד, ירד לך 5%, 10%. אבל תאר לך בחביות שלמות, ובכל הבריכה של ה... היית פעם בזהו, יש שם בריכה. יש שם בריכה ענקית. אז כמה אתם מזה? אמרו לו, לא, אנחנו לא מפסטרים בגלוי. למה? פסטור בגלוי זה מתעדה ובורח. מה הם עושים? הם מעבירים את זה בצינורות בתוך המכל, מכל מחובר לצינור, ומפסטרים אותו כשהוא בפנים סגור. ואז גם אם מתעדה ועולים עדים, העדים חוזרים. נמצא שאין שום שינוי בכמות בין לפני הפסטור לבין אחרי הפסטור. כי זה חוזר, זה מחזוריות. אז הם מצאו פטנט, מה עשו את זה? וככה הם עובדים באמת. אז הוא אומר, כמה שהם עובדים כך, אז זה לא נחסר. זה לא נחסר, זה לא מה שאמרו חכמים. כי חכמים אמרו, איך כתב הרמב"ן? נחסר. איך כתב הראש? רתיחה. ומה כתב הרשב"א? שזה שניהם אותו דבר. אבל כאן לא היה, לא מיניה ולא מקצתיה. למה? זה בתוך צינורות סגורים, והצינורות גם כן מחזירים חזרה את העדים לתוך היין. אז זה לא נקרא יין מבושל. ולכן, אומר, לכן זה לא מועיל. לכן לדעתו, יין מפוסטר, גוי אם נגע בו, אוסר אותו. ככה יוצא לדעתו. למה? לא נחסר, כי צריך שיחסר. וגם, עוד יותר, בדק אותו ואמר, ולא משתנה טעמו. כשהוא סגור בתוך הצנרת, הטעם של היין נשאר כמו שהוא, ולא משתנה טעמו, ולכן, אם יגע בזה הגוי, זה לא מועיל.
אז איך נעשה פסטור?
עלי דעתו של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, היין המפוסטר אסור לך לקדש עליו אם נגע בו גוי. אבל אנחנו סומכים על דעת השלושה, הרב פיינשטיין והרב מנחת יצחק והרב ווזנר, שלושתם יחיד ורבים, הלכה כרבים, שבאמת זה פשוט לדעת, להבין. עכשיו תראה, תבדוק במערכת שכתוב שם פסטורים, שכל אחד יש לו, חלב למשל מספיק 61 מעלות, החלב מפוסטר. וכן אז זה הדרך, כל המוצרים שיש למיניהם שהם צריכים להיות מפוסטרים. אף אחד לא יכתוב לך, כי אתה לא יודע מה מתרחש מאחורי הגב. כן. אז הוא אומר, כיוון שזה צינורות סתומים, לכן לא ייקרא מבושל, וזה עדיין, גם לפי הרמב״ם, בורא פרי הגפן. ואם נגע בו נוכרי, חזרנו לאותם הוויכוחים שיש, מתי הנוכרי אסר, מתי הנוכרי לא אסר. יפה שאלת. בוא נתקדם עוד קצת. בוא נתקדם. כן. עכשיו, אז מה יוצא לסיכום? שכן. עכשיו דעת החכם עובדיה, גם האור לציון, מסכימים שיין מפוסטר, נגע בו הגוי, לא אסר אותו. כן, גם הם מסכימים. חששו, אמנם החכם מציון חשש לדעת הרב אוירבך, אבל בכל זאת טוען שכיוון שיש בו איזה שינוי וגם יש טעם, בטעם משהו נשתנה. טוב, בקיצור, עד כאן גמרנו עם יין מבושל ויין מפוסטר. אז מה הסיכום שלנו היום? צימוקים, מה הדין של צימוקים? שליש ושני שליש, ויצא כמידתו, זה בחתו הגפן, נכון? כן. אחר כך, מה למדנו עוד? תמד, גם כן. שם שלוש כוסות, תמד יותר, כמו שיותר חזק. שם שלוש כוסות מים, וכוס אחד תמד, זה הופך להיות בורא פרי הגפן. אחר כך יש לך הלכה שאמרנו, יין מבושל, שהגוי לא אוסר. דעת הרמב״ם כלשהו נאסר, אבל דעת שאר הפוסקים שרק אם נחסר או אם התעבה או אם זה, וכולם אותו דבר. מפוסר, היינו אך, חזרנו לאותה נקודה. עכשיו, הלכה, אם כבר אנחנו ביין, נמשיך עם יין, כן? הלכה לגבי קידוש. הרבה פעמים בבית הכנסת או בסעודת חתן בבית עושים סעודת חתן, שבת חתן. אז אחד לוקח את הכוס, מברך בורא פרי הגפן. ואנחנו שמענו הגפן, ואחרי זה אוכלים ושותים כל מיני, עד שנוטלים ידיים, אוכלים מה שיש, שותים. מה הדין? שמע קידוש. האם יכול לאכול או לא יכול לאכול, ולא טעם מהיין. לא טעם מהיין. עכשיו אני אגיד לכם, יש עוד דבר, יש מנהג אחד, מנהג משונה מאוד, מנהג פסול. כשאני נמצא, אני גוער בהם. מה הם עושים? לפני הקידוש, לוקחים כוסות חד פעמיות, נותנים לכל אחד כוס, קצת יין, הוא מקדש, והוא מברך, והוא שותה את הזה. מה, איזה... איזה טעם יש בזה? מה העניין פה? זה יין של קידוש? זה לא יין של קידוש. זה יין. מה אתה עושה צחוק? אני צריך לשתות מהיין שהוא קידש עליו.
אבל הוא מחמל על הברכה שלו.
לא.
מה, למה לא? מה, אתה עכשיו אני מברך בורא כשהכל יהיה מבאור.
זה אלה שלא למדו את ההלכות, אז אומרים כך. אלה שלמדו את ההלכות, יודעים שזה לא נכון. אני, תקשיב, אני צריך לטעום מהיין שברכו עליו. מהיין שברכו עליו. אז הוא צריך לקחת היין, פעם היה אפילו בברית מילה, שלא יוצאים קידוש, באמצע היום, יום חול. מה עושה? אחרי שהוא שתה מהיין, מוזג מהיין של הברית לתוך הבקבוק, ולבקבוק השני והשלישי, ומחלק לכולם. למה? זה יין שברכו עליו. יש בו מעלה, כי זה, וכך כותב מי הראשונים כתבו את זה, אור זרוע והרוקח וכל חבריהם לפני 900 שנה, שיש בזה סגולה מיוחדת לאדם ששותה ממנו. אז אני צריך לטעום מהיין שהוא קידש. מאותו כוס אתה לא חייב, אבל מהיין הזה כן. אז זה המעלה, אני שותה מהיין שהוא קידש עליו, ומזה, ואפילו שאחר כך עירבתי בו, עד כדי כך שהפוסקים כתבו שאם היה לי בקבוק יין נקי, הרי היין, אם טעם ממנו, פסל אותו, נכון? אז כאן הוא טעם מהיין ושפך מהכוס שהוא שתה לתוך היין, לא פסל. לרב זה יצא מקרה הפוך, הוא שם מהיין שמהכוס אל תוך הבקבוק. מצב כזה לא פסל. אז ככה היו עושים.
אז איך עושים בדל הסדר שכל אחד יש לו כוס משלו?
לא, אנחנו לא עושים את זה. אני צועק עליהם.
ארבע כוסות.
מה ארבע כוסות?
ליל
הסדר זה משהו אחר. מה אתה מערבב כעת ליל הסדר לפה? ליל הסדר הרי כל אחד מברך לעצמו בשקט. ובעל הבית מברך בקול רם. רק מי שלא יודע לברך הוא שומע, אבל מי שיודע לברך יש לו מצווה שהוא בעצמו מברך על הכוס שלו. זה לא יין, וגם יש לו רביעית. כאן אין לו רביעית, יש לו איזה כמה, זה צחוק. מסחרה עושים מזה.
אני חייב לטעום מהיין.
לא אמרתי חייב, אתה הוספת את המילה חייב. אתה זייפן. יש מעלה לשתות מהיין הזה. אתה יודע, תקשיב רגע. האור זרוע היה ענק שבענקים, בעל רוח הקודש. רבי יצחק ונה כותב שהיולדת שהיא ילדה את התינוק אחרי שהמקדש קידש על היין ייתן לה לטעום מזה מפני שברכו על הכוס, וכך כותב גם ראשי. כיוון שברכו על הכוס, וזה לה לרפואה. אז אתה רוצה לתת לה איזה כוסית מהצד ולהגיד שזה רפואה. מה, נהיית בבא?
זה ליולדת, ובליל שבת
מה?
זה הרב אמר, סגולה ליולדת לרפואה שלמה. עכשיו, בליל שבת שעשה מוזה בקידוש בכוס, יאי.
מי אמר לך שיש חילוק? ישים מראש על כל שולחן. אחד, צריך להיות מסודר, על כל שולחן ישים מפקד מחוז ויגיד לו, אתה תיקח מהיין הזה אני אתן לך ואתה תחלק לכולם. אם רוצים סדר, עושים סדר, יש סדר.
הרב, מחילה, אני שמעתי, אם רוצה לצאת ידי חובה.
מה?
אם רוצה לצאת ידי חובה ולא יין פגום, המקדש...
מה לא יין פגום?
המקדש ברך, ברגע שבא לשתות, הוא
שופך
את זה לעוד
קביע,
שיש בו חורים, ממנה זה מתחלק לכולם. אז מאלה ששתו, הם שותים מיין לא פגום. ככה למדנו.
למה לא פגום?
למה? כי הוא לא
טעם
בו.
מה לא טעם?
זה לא נקרא הפסק.
מה לא הפסק? הוא טעם מהיין, נכון?
לא, עוד לפני הטעימה הוא שופך ל...
לפני הטעימה אסור. עושה עוון. תביא אותו, אני נשפוט אותו פה. נחתוך לו האוזן, יש מספריים. לא למדתם טעות, אתה לומד של רב טעות. אתה יודע מה כותב הזוהר? פרשת החרימות. תשמע, רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אדם שישב בבית ולא היה לו רב שילמד אותו, ולמד טעות, נקרא שלמד תורה, ואפילו למד טעות. אבל אם ישב ליד רב והרב לימד אותו טעות, לא נקרא שהוא למד תורה, הוא שרף את אותה השעה. אז עכשיו תתוודע על אותה שעה שישבת שם. כן, כן. תמשיך להתווכח. אתה עושה עבירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תרים ידיים ותגיד אני חוזר בי. אתה? בטח. אסור לא להפסיק בין התאימה, בין הברכה לתאימה. איך הוא באמצע, אחרי שברך, הוא... אסור. זה הפסק. אתה לא היית בכל השיעורים, אתה, זה הבעיה שלך. כל פעם אתה בא לי ברבע השעה האחרונה, ואתה מתחיל להפציץ, להקשות. מה אתה רוצה? תפסיק להתווכח, די. בוקר טוב.
יש כדור לכאבי גרון, קוראים לו סטרפסיס.
מה?
יש כדור לכאבי גרון.
כדור לכאבי גרון.
עושים אותו מיין.
כדור לכאבי גרון, עושים אותו מיין.
מה?
יש כדור לכאבי גרון שקוראים לו סטרפסיס, משתמשים בזה הרבה אנשים. היסוד שלו זה מיין, זאת אומרת שמים יין עד שנהיה שכבת אבן, וזה הכדור. השאלה בלי הכשר, אפשר לקחת דבר כזה?
לא, לא. ומה עשה אותו גוי? ומאיפה אתה יודע ומה זה עשוי? כן, בוא נמשיך. טוב, רגע. עכשיו בקידוש,
לגבי הקידוש, מה שהרב דיבר, המברך, שהוא מברך על הגפן,
פעם פה, פעם פה, פעם פה, כן. נו, נו.
הוא מברך על הגפן.
כן? עכשיו רגע, קודם כל אתם התפרצתם לדלת פתוחה. לגבי קידוש, אני חוזר עוד פעם, הוא קידש. אתה, כל אחד היה לו קצת יין לידו, שתה. יצא ידי חובת קידוש, אין ויכוח. יצא ידי חובת קידוש, אבל הפסיד, הפסיד את הקדושה של הכוס שברכו עליו. זה כל שכולם, שכל השומעים שברכו ואמרו אמן, אז הוא הפסיד. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו, מה השאלה? במידה ולא הגיע לו יין, הוא שמע קידוש, והיה קידוש כמו שצריך, חכם, צדיק, בלי טעויות, אמר לו, עשה את כל הקידוש כהלכה. יצאתי ידי חובת קידוש, גם נשים בעזרת נשים יצאו ידי חובת קידוש, מה נפקא מינה יכולות לאכול. אבל יש בעיה אחרת, הבעיה היא שהרי מי שטעם מהקידוש, עכשיו יש לנו קיים מדן בגמרא, יין פותר כל שאר משקים, בין ברכה ראשונה בין ברכה אחרונה. זאת אומרת, אם ברכתי בורא פרי הגפן על היין, אז כל משקה שיהיה, גם חלב, גם מיצים, הכל אני לא מברך. אותה הדבר, ברכתי אחרי היין על הגפן ועל פרי הגפן, אתה לא צריך לברך בורא נפשות רבות על היין, על המשקה. אתה פתרת את כל המשקים ששתית. זה ההלכה. עכשיו במקרה והוא לא טעם מהיין, מכל סיבה, הגרון, אני יודע מה, לא שתה, אז הוא חייב כעת לברך על כל שתייה. זאת אומרת, ידי חובת קידוש הוא יצא, אבל ידי חובת שתייה לא יצא, צריך לברך. אז לא טעם, צריך לברך. רבנו יונה כתב שאם טעם מהיין אפילו מעט, פתר את כל מה שישתה אחר כך. כך הסכימו איתו, רבנו יונה היה זקן, היה גדול הדור. הסכימו איתו גם הראש וגם המאירי וגם הרשב"א וגם כל הפוסקים וגם מרן הבית יוסף, הביא את זה להלכה, שיין פותח כל שאר משקים. עכשיו יש שאלה אחרת, שאלה שאם הוא קבע כנסת הגדולה מחדש חידוש, אומר לא מדובר כעת בסעודה, לא מדובר בשבת או בקידוש, מדובר מסתם יום, אבל לא סתם יום, נאמר היה ברית מילה, ואחרי הברית מילה הביאו כיבוד, הביאו כיבוד, הביאו יין לשתות, ואחד לקח כוס יין וברך עליו, שתה, נתן לכולם לשתות, לא צריכים לברך, מוציא אותם ידי חובה בברכה שהוא ברך, אפילו זה לא קידוש. אותו הדבר אם זה היה יום פורים, שיש כאלה, מה הם עושים? לפני הסעודה שותים יין, אז מחלקים לכל אחד יין, וכל אחד שותה מעט יין, והולך אחר כך לבית, פותר כל המשקים. למה? זה נקרא קבעו על היין. קבעו על היין, פותר כל שאר המשקים שישתה אחר כך. לא, כיוון, כיוון. כיוון, הוא כיוון. הוא כיוון, ודאי כיוון.
אם הוא לא שתה, אם הוא טעה, אחר כך הוא שותה משקים אחרים, הוא צריך לברך, מורה נפשו ברכה.
תראה, סתם שתיית יין, בזמנם, לא היו שותים מעט, שותה רביעית, או רוב רביעית. כל שתיית יין זה רביעית. אין פחות מזה. פחות מזה לא נקרא שהוא שתה, בכלל לא.
הרב, עושים קידוש בבית כנסת, מישהו עושה קידוש, אבל האחרים שותים קצת, טיפה, ואנחנו שותה כל המשקים אחרים, הלכה האחרונה,
תראה, בהלכה הזאת יש כמה דעות. נפקא מינה שאפשר לפעמים להקל. לך תהילה, המקדה צריך לשתות רביעית. או זה שלידו, יגיד לו, אני לא יכול לשתות רביעית, אתה, אני מברך, אתה תשתה רביעית. ככה זה בהבדלה, ככה זה גם בקידוש. לא יכל למצוא אחד כזה, לפי ההלכה, מועיל שבצירוף כולם, זה ישתה קצת, וזה ישתה קצת, וזה ישתה קצת, צירוף כולם היה רביעית, מצטרף. כך גם חכם עובדיה כתב, שמועיל ומצטרף כולם. עכשיו, הכנסת הגדולה חידש חידוש, הוא לא מדבר סעודה, הוא מדבר פורים או ברית מילה, ולא עשו סעודה, עשו רק כיבוד, ואחד קידש על היין והוציא את כולם ידי חובה, וכל אחד שותה מהיין, פותר. למה? זה נקרא שקבעו על היין, קבעו על היין, קבעו על היין, יוצאים ידי חובה כולם. ואז הוא כותב שמה, שאם הוא אחר כך גם ברך מעין שלוש, פתר גם את כל מה ששתו, מתיים שתו ויצים וכל מיני, השם ישמור שלא תדע, כן, כימי, חומרים כימיים, שתו, יצא ידי חובה גם של ברכה האחרונה. העולה תמיד כתב שכיוון שקבע לשתות יין, יש כמו שיש דין קביעה בסעודה, נטלתי ידיים ואני אוכל פת, אז אני פותר את כל מה שאני אוכל, אומר אותו הדבר ביין, קבעתי כעת לשבת ולשתות יין, אז אני קובע כל שתייה שתהיה פותר. זאת אומרת יש שני דברים, פת ויין הם דומים. אומר העולה תמיד, פתר גם לפניו, גם אחריו. אמנם יש שערערו על דבריו, אבל ההלכה כך נפסק. עד כאן. עכשיו, כן, כבודו.
אנחנו יודעים, בקביעת סעודה, אם הוא עכשיו בדרך, אנחנו עושים לסמינר,
אם הוא אכל פחות מכזית, הוא לא פותר את שאר המשקלים. השאלה אם זה גם ביין, הוא חייב לשתות רביעית כדי לפתור את שאר המשקלים, או שאפילו שאתה נגיעה קטנה מהיין, הוא כבר מתר את שאר המשקלים.
הוא צריך לאכול כזית תוך 4 דקות. ואפשר לאכול כזית תוך 4 דקות. אותו הדבר רביעית, הוא שותה רביעית, רוב רביעית, לא חייב את כל הרביעית, רוב רביעית, מותר אותם.
אם הוא לא שותה רוב רביעית, אם הוא שותה קצת פעם מהיין?
אם הוא הפסיק פעם או פעמיים, אבל שתה בסוף בסך הכל רביעית, יוצא ידי חובה.
הוא שותה את שם.
כן. עכשיו הלכה אחרת, הטוב והמתים. הרי אמרנו שאם היה לו יין, הוא ברך עליו בורא פרי הגפן, הוא היום לא מבסוט. כן. אתה צריך לבוא ב5 ל-7, לא ב7:44, ב5 ל-7. השם ישמור אותך.
באיזה שלב בתסיסה של היין?
באיזה?
שלב בתסיסה של היין, הכל הופך את זה לנסר.
באיזה שלב היין נהפך ליין נסר?
אני שמעתי אבל לא הבנתי אותו.
באיזה שלב של התסיסה?
תסביר לי מה הוא אמר.
של הבישול במיץ ענבים,
ההכנה של היין. של הבישול בענבים. השלב של היין, באיזה שלב הגוי נוגע
ואופן את זה לנסק? הגיע, עד שהגיע ל-60 מעלות,
הוא לא ברתיחה.
פחות מ-60 מעלות, עשה אותו יין נסק. 60 מעלות, נוד יין נסק.
אני לוקח ענבים.
השאלה, אם הוא...
מה? אני לא שומע אפילו אות.
אם מישהו לקח את הבקבוק,
הוא לקח
בקבוק,
הוא לקח בקבוק, השאלה אם הוא פתוח את זה. מה הוא אמר?
אם הוא לקח בקבוק,
ושבח
אותו לתוך
הכוס,
מה
יהיה
נסה?
האם
הבקבוק
נאפה?
נאסה?
הבקבוק היה פתוח. והוא נגע בו שהוא פתוח. זה היה נסף. אנחנו מדברים כעת על יין, לא מדברים על חסדים.
על יין, על יין. יין מעורב עם החמצנים.
אנחנו מדברים על יין.
על יין. יין, נזרקתי את היין.
מה אתה רוצה ממני? עושה לי חרבתה. אולי תביא לי גם מעדין עם דייסה? נו הלאה. הטוב, כן, דבר. אסולין, אסולין, תגיד לי מה חלמת.
מה?
ענבים ליין.
גוי נגע ביין.
גוי נגע ביין. והיה שם ענבים?
לא, היה יין.
יין אחרי שסיננו. זה נסך. אחרי שסיננו זה נסך, לפני שסיננו לא נסך. נו הלאה, תמשיך, עכשיו אנחנו טוב והמתים. הטוב והמתים, הטוב והמתים, אני רואה שיין גורם הרבה דיבורים. הטוב והמתים, אז מה הדין? היין הראשון שהביאו לי, אני מברך עליו בורא פרי הגפן. הביאו לי יין שני, אני מברך עליו הטוב והמתים. מה הדין ששכחתי לברך הטוב והמתים? ואני יכול עדיין לברך הטוב והמתים שוב או לא?
כל זמן שיש לי עוד נשאר לי מהיין הראשון,
אני לא מדבר נשאר מהיין הראשון, אני מדבר כעת, היה לפניי קורס, הנה זה אחד וזה שתיים. על זה ברכתי הגפן ההוא, לא ברכתי הטוב המתי ושתיתי ממנו. אני יכול לברך עליו טוב מהמתים? הרי יש לנו הלכה, ושהחיינו, אם הביאו לפניך פרי חדש, אתה צריך לברך עליו שהחיינו. אם אכלת ממנו בלי לברך שהחיינו, ולקחו את הפרי, אין את הפרי הזה. אני רוצה לברך עליו כעת שהחיינו, אני יכול?
לפי הרמב״ם, הרב אמר שכן.
לא, אני לא יכול. לפי ההלכה לא יכול. למה? עבר. בסדר, אבל אני מדבר באופן כללי על שהחיינו. שהחיינו אחרי שהוא הפסיד, הפסיד. אבל הטוב והמטיב הוא לא הפסיד. הטוב והמטיב הוא יכול לברך. למה? כיוון שיש לפניו עוד יין אחר, הוא יכול לשתות ממנו, ואז יברך עליו הטוב והמטיב. נפקא מיניים שכח, כך כותב קצות השולחן. הוא אומר, ואל תשיב לי מברכת שהחיינו, שבברכת שהחיינו אני צריך שיהיה לפניי עוד עדיין מאותו הפרי. שלקחו ממני את אותו הפרי ועבר לכולם, הפסדתי. לכן תיזהר, לברך שהחיינו מיד. אבל הטוב והמטיב, כל עוד ויש מהיין ההוא, אני יכול לברך הטוב והמטיב. עכשיו, מה נדבר איתכם? נדלג רגע, רצינו לדבר על נותן ריח טוב בפירות. זה נשאיר לפעם אחרת. עכשיו, מה דין לחם חם שיש לו ריח משובח? מה הדין? אני מברך עליו הנותן ריח טוב בפת או לא?
לא נוהגים לברך.
מה?
לא.
לא
נוהגים לברך. מחלוקת,
לא נוהגים כי העלם יולד את הריח הרב.
זה נדון שנידון בגמרא. מה הדין פת חמה שיש הריח משובח? אתה עובר בשוק ואתה מריח פיתות, אתה מריח אשתנור ואתה נהנה מהריח. מה הדין של הריח הזה? מרן השולחן ערוך לא כתב את ההלכה הזאת בגלל ספק, כי בגמרא דנו בשאלה הזאת ויש ויכוח בגמרא. מרן השולחן ערוך השמיט את ההלכה הזאת. עכשיו, מה יהיה הדין של קפה? עשו קפה, אבל איזה קפה? לא סתם קפה, קפה של אורוגוואי. וואו, זה משובח. יש שלוש מדרגות בקפה. אתה עוד לא טעמת קפה בחיים. כן, יש שלוש מדרגות. יש ברזילאי, יש ארגנטיני ויש אורוגוואי. אורוגוואי הוא מספר אחת. יש לו ריח משגע, משקר. אז אתה הרחת ריח קפה, אתה מברך או לא מברך?
מברך, נותן ריח טוב בפירות. הרב אמר, נותן ריח טוב בפירות מברך.
למה פת לא? תן, תחשוב רגע. אל תרים ידיים, תחשוב.
הריח של הפת...
אם שאלתי, סימן שאתה יכול לענות.
הריח של הפת עובר.
מה? אתה רואה כשסוחטים יוצא. ראית? ראית? הפת זה רק הדקה שתיים הראשונות. אחרי כמה דקות אין לו ריח. אז זה פת, זה ריח שאין לו עיקר, כמו ריח שאין לו עיקר. לכן לא מברכים. אבל הקפה, תמיד שאתה פותח את הקופסה, אתה מריח, וואה, איזה ריח. יש כאלה לא יכולים לסבול, להריח. אז אם כן, על קפה מברך הנותן ריח טוב בפירות. בסדר? והשם יזכנו בקרוב. להריח ריח גן עדן ולשמוח עם הקדוש ברוך הוא ונקבל פני משיח במהרה בימינו בנחת ולא בצער אמן כן יהי רצון תשארו, תזכרו נשאר לנו ריח טוב בפירות כל טוב
הילה הרב, הילה כבודו מחכה לי.